כל אומרים בוקר טוב לאיימן סייף, ראש מטה הקורונה של החברה הערבית.
בוקר טוב, קרן.
קודם כל, אני חייבת לשאול, כי הפרסומים פורסמו גם בגלי צהל אתמול בבוקר, ואחרי זה בהרחבה המשך אצלנו בחדשות הערב, למה שקלת להתפטר מתפקיד הממונה על הקורונה בחברה הערבית?
האמת היא שהיה לנו קצת חילוקי דעות מקצועיים לגבי צורת הטיפול בעצם בחברה הערבית, בדגש על כל סוגיית הסגרים שאנחנו רואים בעצם על היישובים הערבים, הקריטריונים לכניסה בעצם לסגרים, שלדעתי זה מחמיר מדי, ואני מבחינתי הסגר הוא יכול להיות כלי, אבל הוא חייב להיות הכלי האחרון שמשתמשים בו לטפל בעצם בתחלואה הזאת. אבל גם אם מטפלים פה, צריך להיות גם כלי אפקטיבי, ולצערי אני חושב שכרגע הכלי פחות אפקטיבי לטיפול בתחלואה.
למה הוא כלי פחות אפקטיבי לדעתך?
כי אנחנו, תראי, יש לנו עכשיו סגרים שיש לנו עכשיו על כמה יישובים בעצם, ומה שקורה בעצם בתוך היישובים האלה, זה שהתנועה נגיד בתוך היישובים היא די רגילה לפני, כאילו, לפני הסגר, אם אנחנו עושים השוואה. האנשים יוצאים ונכנסים, את יודעת, כאילו יש בוודאי המשטרה מנסה ומשתדלת בעצם לעשות את העבודה שלה, אבל היא לא פשוט, אז אנשים בעצם יוצאים ונכנסים. ולכן, את יודעת, כאילו, אם זה היה נשמר, ואת יודעת, כאילו, לא הייתה תנועה כזה בתוך היישובים, אז מלא, אבל שיש תנועה רגילה ועסקים, את יודעת, כאילו, גם כן פתוחים, כאילו, בתוך היישובים, אז אני חושב שהאפקטיביות של הסגר הזה הוא, את יודעת, כאילו, מותרת בספק.
מי
שנפגע מזה קרן זה רק התלמידים, רק החינוך, ובאמת העובדים הפשוטים שלא מצליחים לצאת בעצם מהיישוב ובעצם להתפרנס.
התסגרים לא עובדים כי אין אכיפה ואין שיתוף פעולה ואין ציוד ולא מקיימים אותם?
אז אני אומר, הסגרים, עוד פעם, הם לדעתי לא עובדים כמו שצריך, גם בגלל שלא משתפים פעולה בעצם עם הסגרים האלה בתוך היישובים. האכיפה בתוך היישובים היא, את יודעת, כאילו, היא מורכבת. ולכן הדעה שלי, את יודעת, כאילו, אם זה ככה המצב, אז כאילו מה אתה בסגרים? הדעה של נגיד פרופסור נחמן, זה, אם זה יגביל במידה מסוימת, נגיד, את התנועה ואת התחלואה בתוך היישוב, אז זה כן אפקטיבי. ועל זה, כאילו, תדעת, אין לנו בעצם את הוויכוח הזה, אבל לכן גם סיכמנו בישיבה אתמול לבחון את הקריטריונים, תדעת, נגיד, לכניסה לסגרים, להשתמש בכלי הזה באמת ככלי בעצם אחרון. לפני זה קרן צריך
אז זהו, אני חייבת לשאול, תשמע, אתה בתפקיד לא מעט זמן, אוקיי? ואני מניחה שחילוקי דעות על צעדים כאלה ואחרים היו גם בעבר, אבל למה זה הוביל אותך עד למקום שאמרת שאתה שוקל להתפטר? איפה הרגשת פה שאתה לא יכול להמשיך לעשות את העבודה שלך?
תראי, אני חייב באמת להגיד שאת יודעת, כאילו באמת יש תמיכה ויש גיבוי, ואנחנו עובדים באמת בשיתוף פעולה, גם עבדתי בשיתוף פעולה מלא עם רוני גמזו שהיה פה הפרויקטור, וגם עם נחמן שנכנס לתפקיד שלו, אז הרגשתי, את יודעת, כאילו באמת בשבוע האחרון קצת שאני לא מצליח להשפיע את מנה כמו שאני צריך, ובשביל זה אני נמצא שם באמת כדי לשקף את מה שקורה בתוך החברה הערבית, ולשים את הדברים על השולחן, לטפל בדברים כמו שצריך. ושם, אתה יודעת, כאילו נוצרו חילוקי דעות, אבל בסדר, זה חילוקי דעות מקצועיים.
לא חילוקי דעות אידיאולוגיים, כי באחת הידיעות, באחד העיתונים, היה כתוב, אלה מדובר בחילוקי דעות אידיאולוגיים בין אש לסייף ולא מקצועיים.
ממש לא, ממש לא, חד משמעית לא. אני באמת אומר את זה בכל הכנות, אין שום חילוקי דעות אידיאולוגיים, אנחנו מדברים על חילוקי דעות מקצועיים, ויכוחים מקצועיים. וזה הכל, וגם הישיבה אתמול שיזם חזי לב ומנכ"ל משרד הבריאות, יחד עם נחמן, דיברנו על הסוגיות האלה, הגענו בעצם להבנות להסכמות, ומבחינתנו המטרה היא עכשיו איך מגבשים תוכנית שלמה, הוליסטית, לטיפול בתחלואה באמת הגואה בתוך החברה הערבית, יחד עם המנהיגות של החברה הערבית, יחד עם ראשי הרשויות של החברה הערבית. וקרן, הוכחנו שאנחנו יכולים לעשות את זה. אני מזכיר לכם, לפני חודש וחצי, חודשיים, היינו ירוקים, לא הייתה תחלואה בתוך היישובים הערבים, הצלחנו בעצם באמת לעשות עבודה טובה.
אז מה קרה? אז אוקיי, עכשיו באמת בוא נדבר על הדבר עצמו. מה קרה? אני שומעת גם אותך, אני שומעת ראשי רשויות, אני שומעת כאן את פרופסור מסעד ברום, את ראש עיריית אום אל-פחם, אנשים שמתייחסים לקורונה בשיא הרצינות, והם עולים כאן פעם אחר פעם, וקוראים לחברה הערבית לשתף פעולה, ולשים מסכות, ולהיבדק, וזה לא קורה.
תראי, קרן, אני צריכים באמת כאן, תדעת, לא להפריד. זאת אומרת, אני חושב שרובה של החברה הערבית היא כאן חברה אחראית ששומרת ובאמת שומרת הכללים. יש מקרים באמת בודדים. מישהו, לדוגמה, שמחליט לעשות חתונה בכפר כזה או כפר אחר. יש לו עכשיו נגיד בכפר הזה לפני החתונה נגיד 40 חולים מאומתים, ובעקבות החתונה הזאת, ואני באמת שם את האחריות עליו, על מי שעושה בעצם את החתונה ועל אלה שהגיעו בעצם לחתונה שלו, ואנחנו עושים בדיקות נגיד לאנשים האלה שמשתתפים בעצם בחתונה, ופתאום את מגלה 30, 40, 50 אפילו מאומתים של אנשים שהשתתפו בחתונה. ומה קורה ליישוב? כי הרי הוא הופך להיות אדום, הוא מעומד בעצם לסגר. אז מה שאני כאן רוצה להגיד זה אירועים נקודתיים. ועוד דוגמה אני אתן לך, אנשים שמחלטים לנסוע נגיד לטורקיה. אוקיי, נסעת לטורקיה, חזרת מטורקיה, תיכנס לבידוד. אתה חוזר, חלק גדול מהאנשים שחוזרים מטורקיה לצערי הרב חוזרים מאומתים, וחלקם הגדול מסתובב גם באופן חופשי בתוך היישובים, ומדביק בתוך הבית, ומדביק בשכונות.
אבל זה ממש הפרת חוק בוטה, אתה יודע, זה משהו, זה מאוד מאוד חמור, גם לא להיכנס לבידוד אחרי חול, וגם אם אתה מאומת להסתובב.
אז אלה המקרים, כן, זה לא שעכשיו אני אומר לך, תקשיב, יש הפרה בוטה של כל החברה הערבית, יש הפרה בוטה, שחלק באמת קטן בחברה הערבית בתוך היישובים הערבים, שהופכים את היישובים שלנו ואת העלייה באמת בתחלואה לעלייה באמת מאוד מאוד גבוהה. ולכן, אני מבחינתי, אתה יודע, כאילו צריך לטפל במקרים האלה, צריך לטפל באירועים האלה, זה יותר הסברה, זה יותר אכיפה, ובאמת לתחום את זה למקרים הבודדים האלה. ואנחנו דרך אגב, אני עוד פעם אומר, אני לא יודע שבאנו ועכשיו בא ואומר, שמה, האשמה היא על המשטרה או על הממשלה או על חברה הערבית, לא, יש פה מגוון של, אתה יודע, כאילו של סיבות. יש פה גם אחריות אישית של אנשים בכלל בתוך המדינה וגם בחברה הערבית בוודאי. גם של הקהילה, גם של המנהיגות הערבית וגם של הממשלה. וכולנו ביחד כאן צריכים באמת לעבוד ולטפל בסוגיה הזאת. ולכן אני כן אופטימי, כי שאפשר לטפל בזה, תדעת כאילו עם כל הגורמים, עם כל השותפים. ואנחנו דרך אגב, וכן אני גם צריך להגיד את זה, אנחנו מגדילים באופן משמעותי את הבדיקות בחברה הערבית. היום למשל, בנתונים של הערכת המצב של הבוקר, עברנו את הממוצע הארצי בבדיקות. זאת אומרת, חברה ערבית כן עושה בדיקות, אנחנו מצליחים להגדיל את זה. כשאת עושה יותר בדיקות, את מגלה גם יותר מאומתים. וזו לדעתי גם השיטה הנכונה לטפל בתחלואה הזאת, לא להחביא את זה מתחת לשטיח, אלא באמת לעשות כמה שיותר בדיקות, לגלות תחלואה.
בדיוק אבל בהקשר לשאלה הזאת, סליחה, קרן.
לא, תשאלי, פשוט בדיוק שלחו לי תמונה של אתמול במסעדה בכפר קנה, יושבים אנשים ואוכלים, וכתבו מתחת איפה האכיפה. תמשיכי, דקלה, אנחנו נחזור לאכיפה בהמשך.
האמת שזה בדיוק בהקשר הזה, גם הבאנו הבוקר אצלנו בכאן רשת ב' דברים של מרכז הוועדה למיגור הקורונה בחברה הערבית מטעם משרד הבריאות, עורך הדין מואויה קבה, שאמר, קודם כל הפעולות שנעשות, פשוט אנחנו רואים שהן לא מועילות, חייבים לעשות צעדים, לנקוט צעדים מיידיים כדי לעצור את התחלואה. הוא אומר שההחלטות על הסגרים המקומיים מושפעות במידה רבה מלחצים פוליטיים. נשמח לקבל את ההתייחסות שלך לזה. ועוד עניין, ציינת את החתונות, קאבה קורא לחשוב על מתווים ארוכי טווח ופתרונות בעניין החתונות, לדוגמה לאפשר קיום של חתונות, אבל במסגרת מתוכננת וקפדנית, כמו בדיקות המוניות לכל האורחים, כפי שנעשה באים הירוקים. אתה חושב שמתווה כזה יכול לעבוד?
מאיפה את רוצה שאני אתחיל? מה זה שאלה?
מאיכן שאתה רוצה.
בוא נתחיל עם האכיפה, אוקיי?
אז הנושא של האכיפה, אז הנה, קרן, גם כן מה שאמרת, דוגמה נגיד של מסעדה פתוחה או משהו כזה. אז שיש הפרה כזאת, אז אני כן מצפה, אתה יודעת, כאילו שהמשטרה תאכוף ותעשה בעצם את העבודה שלה. ואני עוד פעם אני אומר, באמת המשטרה משתדלת ובאמת עושה ועושה את העבודה שלה, אבל אני רוצה יותר, כי אנחנו מה לעשות, רואים את ההפרות האלה בתוך היישובים שלנו, אם זה עסקים, אם זה חתונה, אם זה, אתה יודע, כאילו דברים אחרים. לגבי הסוגיה של הסגרים, פוליטי, לא פוליטי, בואו חבר'ה, אנחנו, יש קריטריונים לכניסה בעצם ליישוב, בעצם לסגר. אז אם אתה בעצם בציון של 7-3 ימים ברצף, בשבעת הימים האחרונים, אתה מעומד לסגר.
אבל ראית מקיימים... כבר איך אפשר לשנות הקריטריונים? ראינו את זה קורה עם הערים החרדיות. למה שזה לא יקרה גם עם הערים הערביות?
אז אני אומר, יש גם, אני אומר גם, הקריטריונים האלה אושרו על ידי הקבינט. ואני אומר גם כן שהטענה שלי הרי גם לקבל הקריטריונים האלה שתדעת כאילו זה מחמיר מידע וצריך לשנות אותם, ועל זה עכשיו אנחנו גם כן עובדים על שינוי גם כן הקריטריונים של כניסה בעצם לסגר, וזה חלק מהתדעת חילוקי הדעות שהיו, וזה חלק מהסיכום שהיה שנעשה באמת בחינה של הקריטריונים האלה. ולגבי הסוגיה האחרונה שדיברת, מה זה היה? מה השאלה האחרונה?
לגבי המתווים האפשריים לחתונות.
המתווים, תקשיבו, בואו. שהיינו בשיא עונת החתונות, בסדר, כאילו גיבשנו מתווה כזה וגם השארתי אותו בקבינט הקורונה של 100 אנשים בעולם פתוח. והתחלנו לראות שה100 אנשים הופכים ל200 אנשים וה200 הופכים ל400. לכן אני אומר לך, אני אמרתי את זה גם כל אורך הדרך וחטפתי על זה לא מעט. מהחברה שלי, זה לא הזמן לאירועים. צריך לדחות את האירועים האלה מבחינתי לשנה הבאה, בתקווה שיהיה חיסון.
זאת אומרת, אתה אומר, אין דבר כזה, אין מתווה לחתונות. חתונות קטנות עכשיו, זה הדרך היחידה.
אבל הציבור יכול לעמוד בכזאת הנחיה, אנשים שמחכים, אני יודעת שבחברה הערבית, גם הרבה פעמים ההליכים שלפני החתונה, האירוסין וכולי, הם לוקחים הרבה מאוד זמן, אנשים מצפים לזה שנים.
אז אני אומר, כרגע, בשלב הזה, אני באמת נגד מצווים. אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות חתונה בקפסולה של 20 ולא של 40. אני משפחה קטנה מערערה, והמשפחה הקטנה שלי זה 150 אנשים. אז בואו תגידי לי עכשיו איך אני עושה חתונה ב-20 וב-40 ומדווה כזה מדווה. לכן זה לא הזמן כרגע לאירועים האלה, צריך לדחות אותם בעצם משנה.
זאת אומרת, פה אתה אומר משהו שאתה אומר...
לטווח ארוך יכול להיות שאם נשאר עם הקורונה וכו', אז כן, צריך לחשוב על מדווים, אתה יודעת, כאילו גם של חתונות וכו', אבל לא בוודאי. דרך אגב, גם עונת החתונות עכשיו אצלנו הסתיימה, אז עכשיו נתחיל לדבר על מדווה של חתונות ונתחיל לעודד אנשים לעשות חתונות, תעשו לי טובה, זה לא הזמן.
מה לגבי טיסות ולטורקיה?
אני אומר לך, לגבי טיסות לטורקיה זה מקור הדבקה. אחרי עכשיו שגברנו מחתונות, הצערי הרב, המקור הדבקה של טורקיה הוא המקור העיקרי. אני מבחינתי כל האופציות על השולחן. מי, את יודעת, כאילו מי שמגיע מטורקיה חייבים לעשות לו למשל בדיקה, ואם הוא מבחינתי חיובי, אז להפנות אותו נגיד לבית מלון כזה של קורונה, שלא יגיע בעצם ליישוב. יש פה כמובן היבטים משפטיים.
אבל רגע, אני שואלת כי אני לא יודעת, טורקיה מוגדרת כמדינה ירוקה? לא חייבים...
אדומה.
אדומה, נו, אז זה לא... לא חייבים להיכנס. לא חייבים להיכנס לבידוד בכל מקרה?
בוודאי שכן.
ופשוט לא עושים את זה?
אנחנו רואים המון מקרים, לא אחד או שניים, של מאומתים שמסתובבים בשכונה, ביישוב. ומדביקים את האנשים שלהם, כאילו, זה בדיוק מה שקורה.
אז אני חוזרת עוד פעם לשאלה, מה אתה עושה עם האנשים האלה? זה נראה כמו באמת זלזול בוטה בהנחיות, וגם אמרת קודם, חזרת ואמרת מקרים בודדים, אבל יש נתון שמשהו כמו 48% או 50% מהמומתים החדשים ביום האחרונים באים מהחברה הערבית. זה לא יכול להיות מקרים בודדים, איימן.
לא, זה מקרים בודדים בכל יישוב, אבל תספירי את זה, אתה יודע, תכפיל את זה בכל 82 הרשויות המקומות הערבות שיש לנו, זה באמת מספרים גדולים, זה בדיוק מה שקורה לנו.
בדיוק.
מקרה בודד בכל יישוב, וכן, זה מה שאמרתי.
אבל זה מאות של חולים מדי יום.
נכון, צודקת מהחוזים, אני חס וחלילה לתת לא ממעיט בדבר הזה, יש לנו בעיה מאוד מאוד קשה בחברה הערבית, המספרים הם גדולים, אנחנו 40, כאילו 50% מהתחלואה היומית בחברה הערבית, מהתחלואה במדינת ישראל, צריך לשים את זה לשולחן ולטפל בזה. ומה שאמרת שמה עושים עם האנשים האלה, אז עוד פעם אני אומר, כאילו צריך או מבחינתי אופציה אפילו של לעשור, אפילו נסיעה וטיסה, תדעת אפילו לטורקיה.
לעשור נסיעות לטורקיה.
סליחה?
לעשור נסיעות לטורקיה.
אני אומר, לעשור נסיעה לטורקיה או לערים אדומות בעצם אחרות, כי מה לעשות? אנחנו רואים את המקור הזה כמקור הדבקה משמעותי, ואלפים נוסעים לשם וחוזרים בעצם, תדעת, כאילו, המחלות האלה. וכמובן, יותר אכיפה על המבודדים האלה, שצריכים בעצם לשמור, תדעת, כאילו, על תנאי בעצם הבידוד. אלה הכלים שאנחנו צריכים תדעת, כאילו, להשתמש בהם, אנחנו בודקים את זה עכשיו, יחד, כמובן, עם פרופסור נחמן אש, עם משרד הבריאות, ואני מאוד מקווה שיתקבלו החלטות, אבל כי אנחנו מצביעים על המקורות האלה כבר באמת, כאילו כמה שבועות, כמה חודשים, על חתונות, על טורקיה, על כניסת, על עוד מקורות החלטה, ואני אומר לך שהטיפול בדברים האלה, לצערי הרב, הוא היה חלקי, ולכן שאתה לא מטפל בזה בעצם מהשורש, אל תתפלש, תהיה לך עלייה בתחלואה.
איימן סייף, ראש מטה הקורונה של החברה הערבית, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
תודה רבה לכם.
תודה.